טוב, אנחנו נמצאים בספר הישן עמוד 229, בספר החדש נראה לי שזה 235. ראינו בשבוע שעבר את ההקדמה לנושא בישולי גויים. יש לך? איזה עמוד זה? 37 זה בישולי גויים. אבל סעיף זין? כן, אבל סעיף זין, נכון?
כן.
שם אנחנו? סעיף זה, בהלכה עצמה. את ההקדמה נתנו, ועכשיו את ההלכות עצמם. אמרנו שחכמים גזרו כל מיני גזרות. עמוד 229 אצלך, בחוברות. יש? יופי. בסדר, אמרנו שחכמים, עם כל הגזרות שהיו בעליית, איך קראנו? שמה? נו, של מי? חנניה בן חזקיה בן גרון, בסדר? שם 18 דברים שגזרו, אבל בישולי גויים זה משהו אחר. זה לא חלק מהדברים שגזרו שם. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה הכל כדי שנפריד את עצמנו, כן, מהגויים, מחיבור איתם, מחתנות איתם, כיוון שיש לנו כלל שאומר, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, לא יתחשב ולא יתערב. זה אותו דבר. ביחד. טוב, אז ההלכות האלה של על מה גזרו חכמים בנושא הזה של בישולי נוכרים. האם כל דבר, למשל אני אתן דוגמה. אם גוי בישל עגבנייה, בישל תפוח עץ. גוי שבישל תפוח עץ, האם אנחנו נאמר שאסור לאכול את התפוח עץ הזה? או, גוי, תודה רבה. גוי שקלה חומוס. מכירים חומוס קלוי? זה נחשב בישול נוכרים או שזה לא נחשב בישול נוכרים? מה הקריטריונים? אילו דברים נחשבים בישול נוכרים? בסדר, זה הדבר שאנחנו שואלים, ופה עכשיו הלכה תאמר לנו. אומר לנו הרב חיים דוד הלוי, סעיף זין. דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים ללפט בו את הפת, כן, מה זה לפתן במובנו המקורי, היינו מה שנאכל עם הלחם. אנחנו היום אומרים לפתן למנה האחרונה. אבל לפתן באמת זה משהו שמלפטים בו את הפת, משהו שאוכלים אותו עם לחם. או לפרפרת, זאת אומרת כינוח סעודה, שבשלו גוי, אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל, אסור משום בשולי גויים. לשים לב שני קריטריונים, שני קריטריונים ברורים. מתי אני אומר, יש לי דין בישולי נוכרים. דבר שלא נאכל כמות שהוא חי, והוא גם עולה על שולחן מלאכים. שתי הדוגמאות שנתנו קודם. איזה דוגמאות נתנו? גוי שבישל, תפוח עץ או בישל, עגבנייה. איך אמרנו? האם יש דין בישול גויים בתפוח עץ? למה? אוכלים תפוחים. והעגבנייה? גם לא. כי זה נאכל כמות שהוא חי. כיוון שהוא נאכל כמות שהוא חי, אז אין דין בישול גויים. והדוגמה השנייה שנתנו, הוא קלה חומוס. חומוס נאכל כמות שהוא חי? אבל מה העניין שחומוס מביאים הפוסקים? הוא לא עולה על שולחן מלאכים. למה אני אמרתי דווקא חומוס קלוי? כי היום יש שינוי. בזמנו אמרו חכמים שסלט חומוס, שזה אומר חומוס מבושל, כן? ואמרנו שחומוס לא עולה על שולחן מלאכים, ועשו ממנו סלט, מאחו אותו ושמו לו תבלינים. זה לא דבר שעולה על שולחן מלאכים. באיזה ארוחה מכובדת מביאים חומוס. ככה מופיע בהלכה. זה דבר, איך אומרים, היו מנגבים את הפיתה, הפועלים. זה היה חומוס. מה יש לכם להגיד בעניין? מה אתה מדבר? לא ראינו שום חתונה של מכון מאיר שאין סלט חומוס. והיום בכלל שמים חומוס עם פתיתי בשר, באמצע ככה מערבבים וכל מיני. אז בוודאי שזה דבר שעולה על שולחן מלאכים. פה באמת יש שינוי. כי הגדר של חכמים היה שצריך שיהיה דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי, ועולה על שולחן מלאכים, זה דבר מכובד. הדברים משתנים. אלא מה שצריך ששניהם יחד. גם שלא נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים. ברגע שיש לנו את שני התנאים האלה, כל מה שיעשה גוי, נקרא בישול. הדוגמה הקלאסית שנתנו, הפשוטה, הקלה ביותר. התא האחד. מה אתה אוכל והוא תא אחד בלבד? מה אתה אוכל והוא תא אחד בלבד? כל דבר מורכב ממלא תאים. יש מוצר אחד שאתה אוכל והוא תא אחד בלבד. תא אחד. סתם ביולוגיה. ביצה. זה ברור. ביצה זה תא אחד. ממנה מפריע ונהיה תפוח. בסדר? ברור הנושא. ביצה של תרנגולת, כותב השולחן ערוך, אם גוי, בישל, שלק, ביצים, זה בישול נוכרי. כי זה נראה כאילו מה זה ביצה? זה עולה על שולחן מלאכים. כיוון שזה עולה על שולחן מלאכים, וזה לא נאכל כמו שהוא חי, אבל יש כאלה שעושים גוגל מוגל, יודעים מה זה? חזנים ועניינים. אז מה כבר דיברנו שבוע שעבר, מה אמרנו? למה חייבים לבשל ביצים? ומי שעושה ביצת עין, שיהפוך אותה גם לצד השני, סלמונלה, ואחר כך אחד התלמידים ראה את זה, הוציא את זה שם במכשירים שבאמצע השיעורים, נכון? הוציא את זה, וואי, מה זה סלמונלה, אוי ואבוי, מה יכול להיות מזה? בעיה? זה סתם בעיית בריאות, ונשמרתם אפשרות אחרת. בכל מקרה, ביצה אוכלים אותה מבושלת. ולכן יש בדין, בישול נוכרים, וגם היא עולה על שולחן מלאכים. זה הרף הנמוך ביותר, המסד השני. ברור? זהו. אומר לנו ככה, דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים ללפת בו את הפת. דרך אגב, עוד דבר אנחנו יכולים להגיד, נאכל כמו שהוא חי או שלא, שזה השתנה במשך הדורות. הגמרא במסכת ברכות אומרת, וראינו את זה בהלכה שמופיע, אבל היום זה השתנה, שמי שאוכל כרוב לא מבושל, מה מברך עליו? ראינו את זה בשיעור בהלכות ברכות. שהכל נהיה בדברו, מדוע? מי אוכל כרוב לא מבושל? זה לא נאכל ככה. אוכלים כרוב רק מבושל. מבושל. והיום, כמעט כל הכרוב שאוכלים, זה כרוב חי. השתנו הדברים. בסדר, ברגע שהשתנו הדברים, אז היום אנחנו מברך על כרוב חי, בורא פרי האדמה. ייקח דרכו. קישואים למשל. קישואים נאכל כמו שהוא חי? מי אוכל קישואים חיים? אולי יש כמה שבודדים. אפונה, דיברנו על זה פעם בהלכות ברכות. אפונה ירוקה, שפותחים מהתרמילים. אוכלים אותה כך? בישראל לא, באמריקה כן. זה היה ויכוח בין הרב פיינשטיין לרב שלמה זלמן אוירבך. מי שבא מאמריקה ואוכל פה אפונה חיה, מה יברך עליה? כי שם שמים את זה בסלט עם מיונז. לא מבושל. לא רגילים. אז במקום שרגילים לאכול, זה נקרא דבר שנאכל כמו שהוא חי. ברגע שדבר שנאכל כמו שהוא חי, אז הוא נחשב לדבר שאין בו דין בישול נוכרים. כי הוא נאכל כמו שהוא חי. בסדר? יופי. מה? וואו, וואו, וואו. אתמול דני דיבר. כן. אומר לנו הרב חיים דוד הלוי, דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים ללפת בו את הפת, כן? שבשלו גוי, אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל, אסור משום בשולי גויים. גם אם זה בבית שלנו. מה היום נפוץ, כן? שיש גויים בבתי יהודים? כל העובדים הזרים, הסיעודיים, זה אחד הדברים שמאשרים אותם, דיברנו מקודם, חקלאות וסיעוד. אלה דברים ש... אישרו לגבי עבודה של עובדים זרים. אז אם בא עובד זר והוא בא ועובד שם בבית ובא לבשל, מה אנחנו נגיד? מותר רק לאותו חולה. אני מבין מה אתה אומר, אבל לא ברור לי. לא ברור לי שאני יכול לחלק. זאת אומרת, אני אגיד מה קורה פה. לחמם אין שום בעיה. כל דין, אמרנו, בישולי גויים, זה דין דרבנן. נכון? בהלכות שבת אנחנו יודעים שחולה שאין בו סכנה, חכמים במקום צער לא גזרו. לכן דברים דרבנן מותר לעשות לחולה שאין בו סכנה. אם רוצים להגיד גם כאן אותו דבר, כיוון שמי שיש לו בבית עובד זר, כנראה זה חולה שאין בו סכנה. נכון? תשוש, מוגבל, ואיזושהי דרך. חולה שאין בו סכנה. אז אם כך אתה רוצה להגיד, זה מה שאתה אומר, הדברים שהם דרבנן, לכאורה יהיה מותר. אז אם הוא בישל, יהיה מותר. עכשיו אם בישלו לחולה בשבת, מה הדין? מוצא שבת, מותר לאכול את זה או אסור? מותר. מה נעשה פה? יש לנו פתרונות יותר טובים. יש לנו פתרונות יותר טובים לגבי בישול. אני כבר אתן את השורה התחתונה, אף שעוד לא הגענו לזה. אבל אני אומר, התשובה שלנו היא לעשות כשיטת הרמה, שהוא מביא בהלכות בישולי נוכרים, שאם גוי מדליק את האש מאש שהיא כבר קיימת, זה לא נחשב בישולי נוכרים. זה לא מוסכם על כולם, אבל הרמה מביא את זה. אז במקרה הזה, שיש לנו אדם קשיש שצריך עזרה, ואין מי שיבשל לו אלא רק הגוי הזה, נגיד לגוי, אנחנו עושים פה נר נשמה, תדליק מהנר. מה זה מחייב אותנו? לנתק את המצת בקיריים. המצת החשמלי. בסדר? כי ברגע שהוא לוחץ, לפעמים זה שאתה מצת. לנתק את החשמל מהקיריים, ואז הוא ידליק דווקא מהאש הזו, ולסמוך שהוא באמת יעשה את זה. מה? בוודאי. לא מבשלים סתם בשבת. אסור לבשל, רק חולה שיש בסכנה. מי? הגוי מבשל לעצמו? הסתבכת לחלוטין. גוי שמבשל לעצמו, כיוון שהוא בישל לעצמו והבישול נחשב בישול נוכרים, הכלי נאסר. גוי שמתגן חביתה. בסדר? גוי תגן חביתה במחוות בבית ישראל. מה הדין המחוות? אסור בשימוש. כי הוא בלוע מאיסור. בישולי נוכרים. אין בעיה. יש לו כלים שלו. אם הוא בישל היהודי בצורה המותרת, וגם הוא אוכל מזה, מה אכפת לי? אתה חשבתי שאלת את העניין, שפתאום בא לו לאכול משהו אחר ממה שהסיעודי אוכל בלי מלח, בלי סוכר, בלי ובלי ובלי בלי. אתה מבין? הוא רוצה לאכול פיקנטי, משהו כזה תאילנדי, חמצמץ. יש בעיה גדולה. אז יש פה בעיה, בוודאי. עכשיו יגידו לך שהמשגיח הדליק את האש. אז זה טוב לפי הרמה, עוד רגע נראה את זה. זה טוב לפי הרמה, לא לפי השולחן ערוך. כי לפי השולחן ערוך לא מספיק שהגוי, שהיהודי ידליק את האש בבישול. בסדר? חוץ מאפייה של מאפים. כן, גם צליה ראינו בסופו של דבר שזה אותו דבר, שזה כמו בישול. צריך שיהודי ישים את האוכל על גבי האש. ואם יהודי לא שם את האוכל על גבי האש, זה נחשב עדיין בישולי נוכרים. הדבר היחיד שמתיר השולחן ערוך, שמספיק שיהודי ידליק את האש, זה באפייה. אפייה, הכוונה היא מזונות. לחם. מה, בחביתה? בצעת עין? כן. יהודי צריך לשים את הביצה לתוך המחבת. כן. ואתה צודק שבהרבה בתי מלון זה לא מתממש. כי זה בתי מלון, זה בתי מלון של מהדרין אשכנזי. אני יכול להגיד לך שאני פעם הלכתי לאכול במסעדה חלבית, וזה פה לא הלכה, זה אפילו רק מנהג. מהדרין ירושלים, והזמנתי מנה שיש בה רק גבינה, ופתאום מביאים לי את המנה, זה סלט, גבינה ועל זה טונה. אתה אוכל גבינה וטונה ביחד? ספרדים מקפידים בזה. לא, אתה לא חייב להקפיד. ספרדים מקפידים בזה. אבל זה מהדרין. אז אני אומר להם, סליחה, אני הזמנתי מנה בלי דג, בכוונה. טוב, אני אביא לך אחר. נביא לך אחר. הלכו, הוציאו, כשאני בא, מתחיל לאכול, אני רואה פתאום שחלק הטונה נפל פנימה והם לא שמו לב. תבין, אפילו שירות לא היה, לא רק ש... עזוב, האדם רגיש לגלוטן, בסדר? אני רגיש לטונה. מה, אתה נותן לי, אתה עובד עליי? אבל זה סיפור נוסף. אני במחל מצד הרבנות. ובזמנו, אני מקווה שהיום, כשיש רבנים ראשיים לישראל, לירושלים, אז יקפידו יותר. יקפידו יותר בעיניו. ובאמת ראיתי במסעדה שכתוב שם על תפריט מסוים, המוצר הזה, נגיד, סוג אחד, למי שאוכל גבינה ודגים. יש, כוכבית. זאת אומרת, כבר מיידעים אותך. מה כן? זה יפה, ככה צריך להיות. ומי שאוכל, שיוכל. יש לו מנהגים שלו. אבל אם אתה רוצה לעשות מהדרין, אני תמיד אומר לאנשים, מהדרין זה אומר שיצאת ידי חובת כל הדעות. אתה לא יכול להגיד, אני עושה מהדרין לי, לאשתי ולשני הילדים שלי. וכל השאר לא מעניין אותי. זה דרך אגב, כאלה שיש להם הכשרים של קבוצות אנשים, לא הכשרים כלליים. הכשרים של קבוצות אנשים, אז הרבה פעמים דואגים לאנש, מה שנקרא, לקבוצת האנשים שלנו. ויש עם זה דברים שאתה לא יכול לאכול, אפילו שזאת עכשיו איזו קשרות מיוחדת, אבל היא טובה לסוג מסוים של אוכלוסייה. אני בכוונה מדבר בצורה כללית, כי זה יכול להיות נכון לכל מקום. אני רוצה לדבר דווקא על קשרות מסוים. אז זה, צריך לשים לב, וזו דעתי, שצריך, ברגע שמישהו נותן מהדרין, זה אומר שזה טוב לכל הדעות. כשר, זה אומר שזה כשר. ויש כאלה שמחמירים יותר, יש כאלה אחר, כן, אבל זה כשר. זו דעתי. אני מניח שיש מי שחולק עליי. בסדר, מה אני אעשה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, לא. הרבנות הראשית לישראל ביבוא עושה את הכל לפי כל השיטות. לכן אם אתה קונה למשל, היום זה כבר פחות בעיה, כי גם הדוגמה אני אתן שהייתה פעם, כבר לא קיימת היום, טונה סטארקיסט, זה נמצא בפורטו ריקו. ה-OU מכשיר, משגיח עליו. ה-OU משגיחים לאשכנזים. אז בשביל ישראל הם היו עושים רק הדלקת התנור. ברגע שהם יבואו לארץ, אז הרבנות הראשית אמרה להם, אתם, כל מה שמביאים לארץ, תקפידו גם על בישול ישראל לספרדים. וכיוון שהם אנשים נאמנים, ישרים, צדיקים וטובים, רק הם לא צריכים את זה לאנשים באמריקה, אז הקפידו, ועל כל הקופסאות שהיו באות לארץ, היה איזה מין משבצת כזאת צהובה, ששם היה כתוב, בישול ישראל גם לפי דעת מרן הבית יוסף. עכשיו אם אתה הולך וקונה, OU באמריקה, ואתה קונה OU בארץ ישראל, זה משהו אחר. כי לשם הם לא צריכים את זה. ופה הם מקפידים. היום זה כבר לא בעיה. מדוע? כי בטירת כרמל, במפעל שם של השימורים, איך זה נקרא שם? שם איזה מפעל של סרדינים ושל... בקיצור, מייצרים את הטונה סטארקיסט כבר פה. זה מיוצר בארץ. זיכיון. בסדר? אז עכשיו כבר פחות בעיה. פה זה כבר רבנות מקומית. וברבנות מקומיות לפעמים יש דבר כזה, שלא מקפידים לספרדים. גם בתי מלון בירושלים, לא תמיד, אולי יש בודדים, שמקפידים על בישול ישראל לספרדים. בסדר, רק צריך לדעת מה עומד מול מה. אני תמיד נותן את הדוגמה. יש תשובה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא תיחווה דעת. האם ספרדים יכולים ללכת לבתי מלון? עכשיו, שוטי חווה דעת יכתב לפני 30 וכמה שנה. על סמך מה? שאלות שהרב עובדיה יוסף היה עונה ברדיו, בפינת ההלכה, בסוף התוכנית קבלת שבת, ביום שישי אחרי הצהריים. היה בין 3-4. אז הוא היה עונה תשובות. המורה שלנו ללשון, מוסה לוי, זכרונו לברכה, הוא היה מקריא תשובות שם. כל התשובות של הרדיו, הוא היה קורא את מה שהוא כותב. ושם שאלו אותו, האם ספרדים יכולים ללכת לבתי מלון? אמר, כן. תשובה סופית, כן. אבל מרן כותב שצריך גם שיהודי יניח. אז הוא עשה כמה סיבובים, בגדלותו וענקיותו של הרב עובדיה, ובסוף הגיע למסקנה שאפשר. בסדר? מכל מיני סיבות, אני לא רוצה לשמע, תשובה ארוכה. ארוכה ומפולפלת, נקרא לזה כך. זהו, מותר. פתאום אני מגלה, ירחון אור תורה, ירחון אור תורה זה ירחון לבני תורה, שיצא באותה שנה בדיוק שנכתבה התשובה שהוא כתב שאפשר, אותה שאלה שאלו אותו בחורי ישיבה, הם נמצאים בישיבה אשכנזית, ושם הטבח ערבי. חושב שיודע על איזה ישיבה הם דיברו, אבל לא משנה. בקיצור, מה עושים? תשובה ניצחת, כתב הרב עובדיה, אנחנו חייבים ללכת לפי מרן, וחייבים שיהודי ישים את האוכל על התפשיר, על האסיר, על האש. ופתאום אני רואה, אצלי בבית זה מודבק, התשובה הזאת של ירחון אור תורה, בתוך יחווה דעת. שתי תשובות, באותה שנה, אחת אומרת, יש אפשרות, השנייה אומרת, בשום אופן. יש מרן וזהו זה. יש לכם הסבר לעניין? זה גדלותו שפוסק. הוא יודע מי האנשים ששואלים אותו. אם הרב עובדיה לפני 30 וכמה שנה, היה אומר 35 שנה, אולי יותר, היה אומר לאנשים, כל הספרדים אסור ללכת לבתי מלון. מה היה קורה? היו הולכים בלי להסתכל. מה המטרה עכשיו? למשוך את האנשים לקיום תורה. אני אמצא כל דרך איך אני יכול להקל. זה מה שקרה כוחא דאתרא. אמצא כל דרך שאני יכול להקל כדי שאנשים יהיו במסגרת, מה שנקרא, במסגרת קיום מצוות התורה ושמיעה לדברי חכמים, ואני אמצא את הדרך, כי לא היה בנמצא דבר כזה. היום, במציאות שלנו, זה פשוט, שבוע, שבועיים, מתקשרים, אין לכם בישול ישראל לפי ספרדים, לא באים. אחרי שבועיים מבקשים את זה מהרבנות בעצמם. זה כוח קנייה. זהו. אבל כששאלו אותו בני ישיבות באותו זמן, בני ישיבות זה כבר סיפור אחר. אלה אנשים שרוצים שמור תורה לכתחילה, בלי קולות, כמו שצריך, לפי שורת הדין. אז כבר פה יש מרן, וחובה על הישיבה לדאוג שיהיה טבח, כן, הוא כותב שם בצורה נחרצת, צריך להקפיד. לכן אומר, הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה, שאיסוף חומר זה לא פסיקת הלכה. איסוף חומר זה ידיעה. ואנחנו תמיד מחפשים לפסוק הלכה, ומי יכול לפסוק הלכה? פוסק הלכה. לא כל מי שאוסף חומר במאגרי מידע. צריך לראות מה עומד מול פניך, מה המציאות. מקום, זמן, אדם. זהו, ככה העולם נמדד, נכון? מישוטים לומדים איך אנחנו מסתכלים על הבעיה. אני יכול להגיד לך, אני עכשיו, בדיוק נמצאים, סימן י"ז באבן העזר. פתאום אתה מגלה שהבית יוסף ועוד נושא כלים והכל מביאים שם סדרות של שוטים על הסימן. ממתי עושים את זה בשולחן ערוך? בית יוסף מביא תשובות, תשובה כזאת, תשובה כזאת, בתקופה כזאת, תקופה אחרת, כל מיני תשובות, אירופה, אפריקה, אני יודע, כל מיני תשובות. אבל מה מדובר שם? איך מתירים אישה עגונה? להבין שזה אחד הדברים המרכזיים, הקשים ביותר, שהיו במשך הדורות בגלות. אדם עזב ונעלם, על פי איזה עדויות, איך אנחנו מקלים, מישהו ראה את החותם, ראה את הפנים, ראה את השיניים, מישהו אמר לו, איזה גוי אמר לו, כן, אתה יודע, היהודי הזה שהלך איתי בדרך, וכיש אותו נחש באיזה מקום והוא מת, כל מיני דבר כאלה, ולא אמר לו את השם, או אמר את השם ולא אמר את השם של העיר, אז אולי יש חיים בן אברהם, 5 אנשים. קיצור, מה לתשובות? אתה רואה דפים. בית יוסף ממתי עושה דבר כזה? מביא שוטים. לא מקובל. אבל בעיה הגדולה שהייתה בעם ישראל, באותה תקופה, אתה רואה בכלל את צורת ההסתכלות. מה ההסתכלות על כל הנושא? דיני שוט יש פה. להתיר אישה על העולם, דברים חמורים. תאר לך שהבן אדם חוזר. אם הבן אדם חוזר, מה קורה? היא אסורה על שניהם. כי יש את איש. קיצור, אתה רואה שמה שאנחנו לומדים מכל הדברים האלה, איך להסתכל על ההלכה. מה קו החקירה? מה קבע דרישה ומה אחר כך פסק ההלכה. ולכן לימוד שוטים זה דבר חשוב. כמובן שלא יתחילו אנשים ללמוד שוטים לפני שלמדו את המקורות הראשוניים, גמרא הראשונים וכו'. יש סדר לניסים. יש אנשים שמתחילים שוטים, עוד לא התחיל ללמוד שנה בישיבה, הוא כבר לומד יביע עומר. דידי, עד שיביע עומר כתבת יביע עומר, היה צריך להיות בשביל זה יביע עומר. זה ברור. זה לא הולך ככה. נכון, שבחינה הזאת, ברגע שזה כתוב, זה כבר כתוב. חי אומר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. לבן איש חי לא היה בן איש חי. עד שהוא כתב אותו. לנו יש בן איש חי. נכון שזה קל בן איש חי ללמוד? אין הרבה מחלקות, אין זה, טיק טק, קורא, הולך. ברור? אז זהו. זה בעצם ההבדל. אבל בכל זאת, אי אפשר ללמוד שוטים בלי שאנחנו לפני כן למדנו את כל היסודות. זה לא הולך. אחרי כשלומדים כל מיני ספרים של שאלות ותשובות בתור התחלת לימוד הלכה, לא מתאים. זה לא רציני. זה רציני אחרי שלמדנו את הסוגיה ורוצים לראות איך מסתכלים עליה הפוסקים, איך מסכמים אותה, איך מתייחסים לכל דעה שמופיעה בסוגיה, אין בעיה, פתח שוטים. צריך בזמנו בישיבה היו אומרים, אחד השוטים שאתה לומד כדי לדעת ללמוד שוטים, שוט עונג יום טוב. ולמד אותך איך ללמוד שוטים. בסדר? שוט עונג יום טוב. גדולים. שוט מערשם. יש דברים שהם יסודיים. אז, יש היום עוד כל מיני, אבל זה מה שהיו אומרים תמיד. זוכר, זה היה בין 12 לרבע לאחת, אחת בלילה, זכר צדיק לברכה וחזקאל דאון, כשהיה שנת שבתון במרכז, שוט עונג יום טוב. שלושה אנשים יושבים איתו, לומדים שוט עונג יום טוב. דבר חשוב. טוב, בואו נראה עכשיו את הסעיף זין. יש מי שמתיר בשפחות שלנו, ויש מי שאוסר אפילו בדיעבד. כך כתב מרן המחבר, בדעתו היא לאסור, כמה שהביא דברי האוסרים באחרונה, כדי כשכותב בלשון יש ויש. יש ויש הנחה, כי יש בהתרה, יפה. ולכן ראוי לאסור בישול השפחות הגויות שבבית ישראל. אבל יש אומרים שבדיעבד יש לסמוך על דעת המתירים. השאלה היא מה הגדר של שפחות בדברי בית יוסף. האם באמת זה מדובר על שפחות שהיו בזמן התורה, או שמדובר גם על שכירים קבועים לכמה שנים? אם אני מדבר על שכירים קבועים לכמה שנים, אז אני יכול להכניס את העובדים הזרים בגדר שפחות, נכון? למה? הם באים לפה, כל עוד המבוגר, המבוגרת הזה או האלו חיים, הם פה. 3 שנים, 5 שנים, 8 שנים, חודשיים, כל אחד לפי עניינו. בסדר, זאת אומרת, יכול להיות שהוא שנים יהיה שם באותו מקום. לא יזוז מאותו מקום. Okay? ואם מישהו התחיל עם מבוגר, אפילו שהאשרה שלו כבר נגמרה, נותנים לו הערכה, כי המבוגר כבר התרגל אליו. בסדר? עכשיו אני את תקן רשות ההגירה. אז בכל זאת, שמים לב שיש מי שאומר בדיעבד שמקילים. ואפילו לכתחילה, נוהגים להקל בבית ישראל, שהשפחות והעבדים מבשלים שם, כי אי אפשר שלא יחטא אחד מבני הבית מעט. שמים לב, מה ההיתר הזה ששפחות מבשלות? היהודי הדליק את האש. עכשיו הגויה שמה את הסיר. לפי מרן זה לא טוב. אבל למה מקלים? כי לא יכול להיות שלא יבוא יהודי וגם יבחש בפנים. אבל אני מדבר על עובדים זרים בבית של קשיש, מי יבוא לבחוש שם? אף אחד. אז אין פה מה להקל. אנחנו נמצאים פה, אתה שם לב, בדילמה. מצד אחד אפשר להקל, מצד שני הסיבה של הכולה לא תופסת. בסדר? ובחיתוי מועט יוצא מכלל בישול גויים. ובשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת המתירים. וכן נוהגים כל ישראל שבחוץ לארץ. והמחמיר תבוא עליו הברכה. כמו מרן. ולכן טוב וראוי שיעסוק ישראל בגוף הבישול. מעט, בין בתחילה ובין בסוף, כגון שיהפוך הישראל בבשר, יגיס בקדירה וכדומה, וזה מתיר לכל הדעות. בסדר? טוב ביותר זה, יהודי שם את האוכל על האש, בזה הוא סוגר את כל העניין. טוב, זה לגבי הבישול. בסדר? זה מה שקורה היום, גם לגבי הצד המעשי. בכל מקרה, מה שהגענו למסקנה כאן, שדבר שלא נאכל כמות שהוא חי, ועולה על שולחן מלאכים, יש בו דין בישול נוכרים. דין בישול נוכרים הוא שצריך לשים, להדליק את האש, וגם להניח על גבי האש את התבשיל, הרמה מקל, יש את הצורך, יש אפשרות כלשהי להקל, אבל אנחנו מעדיפים שלא יקל. בסדר? לא, הרמה לא מביא את זה. דג שמלאכו גוי, ופירות שעשנן, סעיף ת' עד שיכשרן לאכילה, הרי אלו מותרים. שעניין גזירת בישול גויים, אין המלוח כרותח, ואין המאושן כמבושל, על אף שהרבה פעמים אנחנו אומרים שכבוש הוא כרותח, נכון? כבוש כמבושל. יפה, במקרה הזה לא. כי הבישול היחיד שנאסר מדין בישול גויים, זה דווקא בהנחה על גבי מקור חום, על גבי האש. ביצה, אף שראוי לגומה חיה, אם בישלה גוי אסורה. וכן תמרים אומרים קצת, שאינם נאכלים אלא על ידי הדחק, אם בשלה גוי אסורים, כי מי הכשיר אותם לאכילה? הגוי. להגיד לך שזה מישהו בשביל תרופה, אמרנו גוגל מוגל, כל מיני חזנים שזה אוכלים, ביצה עם דבש וכל מיני כאלה, זה בשביל שיהיה לו בריאות, כן? זה לא אוכל שהוא אוכל לכיף, זה בשביל הגרון, נכון? זה צחצח את הגרון, לא צרות כמונו כל הזמן, זהו. טוב, אפונים כלויים של גוי וכן קטניות כלויות מותר. בסדר? למה? כי זה לא עולה על שולחן מלאכים. ואלו הדברים שנזכרו בדברי הפוסקים שיש בהם משום בישולי גויים. כמהין, פטריות, שום, אורז, אפונה, פול, כן? בורגול שנגמר בישולו השני בידי גויים, לא בישול הראשון. אגוזים גדולים, לימונים, תפוזים שעושים מהם מרקחת. לפת, סופגניות לסוגיהם השונים. למה תפוזים שעושים מהם מרקחת? הרי תפוזים זה דבר שנאכל כמו שהוא חי. מכירים ריבת... יפה, יפה. ריבת תפוזים, איך עושים ריבת תפוזים? ממה עושים?
קליפות.
יפה, קליפות. קליפות נאכלים כמו שהם חיים? מה פתאום? זה מלא ספירט. ניסית לאכול קליפה של תפוז. טוב מאוד שלא ניסית, לא טוב. זה לא בריא. איך? היא? תראה, פעם היו עושים רק מהקליפות כמו סוכריות. כי אתה יודע, כשהיה תקופה יותר של חוסר, אז אני זוכר שהיו מקלפים את התפוזים, בפרט התפוזי שעמות, יש להם קליפה אהבה. יש להם קליפה אהבה, אתה מקלף, ואז מהקליפה היו עושים תפוזים מסוכרים. ולעשות ריבה, אז היו עושים את הכל ביחד. וזה עושים גם היום. לוקחים את התפוז עם הקליפה, כן, מרתיחים, משפשפים, מנקים מהקנימות כמובן, שלא יהיה עליו קנימות, קליפה נקייה, מבשלים את זה עם הסוכר, ואז, זאת אומרת, מרתיחים את זה קצת, מרסקים טוב, ואז מבשלים את זה עם סוכר. בסדר? יש לכם מתכון לעשות ריבה? עכשיו. הנה, עכשיו קיבלת. זה יפה. אז עושים את זה עם הקליפה. עכשיו, הקליפה אפשר לאכול אותה? אני זוכר בתור ילדים, כשהיה תפוזים עם הקליפות האהבות והיו נותנים לנו לבית ספר, מה היו עושים? היינו מגרדים את הלבן. הנה, אתה אומר, אופס, אדם, יודע מה אני מתכוון. אפילו שהוא צעיר. ברור, את הקליפה הלבנה היינו אוכלים. תמיד השאלה היא מה מברכים על הקליפה הלבנה, אם זה חלק מהתפוז, אז טוב, נפטר. ואם לא, זה חלק מהקליפה, אז מה יברכו על זה? שהכל. היו אוכלים את זה. היו אוכלים, כל הילדים היו אוכלים את הקליפה. היה קליפה אהבה של התפוז. כשאתה מקלף, נשאר לך עבה, שמן, הלבן. לא, הכתום מבחוץ, מה? די, נה. הנה, הוא יודע, אתה... כנראה אתה יותר צעיר. בסדר, היו ממש מגרדים את זה ואוכלים. זה היה טעים. טעים מאוד. טוב, יאללה. ואלו הדברים הנזכרים ראינו. ואלו שאין בהם, סליחה, תשימו לב, אומר, וסופגניות לסוגיהם השונים. אתם רואים? כל דבר שהוא מתוגן, יש לו דין בישול נוכרים. זאת אומרת, כל דבר שהוא מתוגן בשמן עמוק. אם זה אפייה, שזה שמן דק כדי שלא ידבק במחוות, לא במחוות, במגש, אז זה עניין אחר. זה אפייה, משהו אחד. אבל אם זה סופגניות, הסופגניות זה כמו בישול. כי זה בשמן עמוק עמוק. אז מה צריך להיות עוד מעט חנוכה, נכון? סופגניות, מה צריך להקפיד לפי השולחן ערוך? שגם את הסופגניות ברשת, מכירים איך עושים את זה במגדניות? יש רשת מרובעת, 50-60 סופגניות, יש אמבטיה ככה ארוכה, כמה מאות ליטרים של שמן, מכניסים פנימה, זה נוסע, מגיע לסוף, מרימים, ואז מי ישים את זה לתוך השמן? דווקא יהודי, כי אם גוי שם לפי השולחן ערוך, זה בישול נוכרים, כי זה בשמן עמוק. ברור. ובדרך כלל מי שם את זה? נותנים את זה לכל מיני עובדים. מדוע? אתה יודע מה זה שמן רותח? תכניס תוציא, פתאום קופץ עליך, פתאום זה. שאנשים שנמנעים מעבודות מסוכנות. בסדר? זה דרך אגב, הרב אליהו בזמנו מאוד מאוד דיבר על זה, הוא אמר שהבדצים לא היו מקפידים על בישול ישראל לספרדים, רק לאשכנזים. והרבנות, זהו, אז הרבנות, כן, יכול להיות שכשהוא היה אז כן. אז צריך לשים לב, יפה, כן, הוא דיבר על זה כמה פעמים. שאם מישהו הולך וקונה בדץ, יותר טוב שיקנה רבנות. טוב, יש עוד כמה סיבות, אבל... אז צריך לשים לב, צריך לשים לב לעניין. בסדר? טוב. ואלו שאין בהם משום בישול גויים, דייסה, שוקולד, זנגוויל מרוכח בדבש, בורגול, כן? והוא, מה זה בורגול, אתם יודעים? מה זה בורגול? יש סלט, עושים עכשיו גם בכל מיני סמכות, סלט טבולה. לוקחים בורגול, שמים אותו עם ירקות. קצת עגבניה, קצת סלרי, אני יודע, כל מיני כאלה דברים, מכירים את זה? זה טבולה, זה גם דבר מטובל. מה, איך עושים את הבורגול? פה יש שאלה, גם לגבי בישול נוכרים, התעסק עם זה השוט יעלה הדס, הרב דוד סיטון, התעסק עם זה בזמנו, שהיה הרב של חלב, הוא אומר, למה קונים בורגול מגויים? הרי לכאורה זה בישול גויים. מה זה בורגול? בורגול זה... חיטה שהרתיחו אותה, אחרי ההרתחה ייבשו, אבל ייבשו אותה קשה, ואחרי כן גרסו אותה. בורגול דק עושים ממנו קובה, בורגול עבה עושים ממנו טבולה, סלט. עכשיו הרתיחו את זה, בישלו, נכון? לכאורה, חיטה זה דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, וחיטה זה דבר שעולה על שולחן, מלאכים, בשלו את זה, אז איך אנחנו קונים? שואל השוט יעלה הדס, איך קונים את זה מהגויים בסוריה? חלבים בכלל, עושים קוב מטוגן ועושים טבול לזה, הכל בא משם. אז הוא אומר, כיוון שאחרי הבישול ייבשו את הבורגול, את החיטה הזאת, כך שאי אפשר אפילו לכסוס אותה, היא קשה, ואחר כך גורסים, ואחרי הגריסה הזאת גם אפשר לאכול את זה כך. חייבים לעשות לזה עיבוד נוסף. הבישול הראשון בטל. כי ברגע שהם יקשו את זה, ואי אפשר לאכול את זה, אז זה לא נקרא דבר שנאכל. הגוי לא עשה בו כלום. מבחינתי, מבחינת ההלכה. שבישול ישראל. ואז כשישראל בא ומכשיר את זה לאכילה, או בתיגון, בקובה, או שמרטיבים את זה ושמים עם ירקות, ואז זה נרטב ונהיה רך, כן, אז הוא הכשיר את זה לאכילה. בלי זה אי אפשר לאכול. בזמנו שאלתי את השאלה הזאת, וזה בעצם היתר. תראה מרדכי אליהו, שהוא בא ואמר שיש בעיה עם התחינה. שהתחינה זה בישול נוכרים. חוץ מתחינה אחת בכל הארץ. כל ההכשרים כולם לא בסדר. חוץ מתחינה אחת. ששם היהודים עושים את כל העבודה, כי בדרך כלל עשיית התחינה נעשית במקומות של גויים. וגויים בארץ ישראל, הכוונה ערבים, כי באירופה לא היה טחינה, כן? זה מאכל מזרחי. ברור. איך עושים טחינה? מה עושים בסומסום? תוכנים אותו, קולים, תוכנים, וזה, וזה יוצא, זה בעצם התמצית של התחינה, של הסומסום. שאלה היא כזאת. ומה שאני שאלתי, למה לא נגיד שזה כמו בורגון? תחינה, כמו שהיא, גולמית, ככה מעלים אותה על שולחן מלאכים? ככה משתמשים בה לאכילה? היום יש כמה טבעונים אשכנזים שאוכלים תחינה מהקופסה. בסדר? הבנתם אותי? זה לא סדר האכילה. חייבים להוסיף לזה מיץ לימון ומים ושום ולא יודע מה, ולערבב את זה טוב, 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 ורק אחר כך, אם השאירו את זה אחרי כל הערבוב, עוד 24 שעות, אז התחינה מעולה. כי אם ברגע זה מערבבים ואוכלים, זה טעם של התחינה גולמית. זה ברור. אז אמרתי, הנה, אותו דבר. למה שלא נגיד אותו דבר? טוב. לא קיבלתי תשובה סופית. אבל זה מה ש... בסדר, לכן, לפחות אני אומר, כן, שתחינה, אפילו שנעשתה הבסיס שלה, נעשה אצל גויים, כיוון שכך לא אוכלים תחינה, תחינה אוכלים אחרי שמעבדים אותה שוב, אז זה דומה לבורגול, ואז אין לנו בעיה באכילה. בסדר? קליעה אין לי בעיה, אני מדבר עכשיו על תחינה. אחרי שעיבדו אותה וקדשו אותה, וזה נהפך להיות השמן הזה, מה שנקרא. מה המוצר המרכזי שעושים מתחינה, חוץ מתחינה כסלט? מה החלווה? החלווה כולה בעצם זה תחינה. איך? כן, תלוי, צריך לעשות סוכרים קצת.
או החלווה זה כבר
היה בשביל סלטים. כן. חלווה זה כבר בישול, כן. זה בוודאי. צריך לחשב, בוודאי. הרבנות שתחשב. עכשיו עושים קודם תחינה, מהתחינה מייצרים את החלווה. כשאנחנו היינו ילדים, ולא היו מביאים חלווה הביתה, אז מה היו עושים כדי לאכול, למרוח על הלחם? היו לוקחים, הנה, הנה, אופק בסדר, הפעם. לוקחים דבש, מערבבים עם תחינה, כף דבש, שתי כפות תחינה, מערבבים, ויש לך ממרח, גוטה גוטה. בסדר? מרוחים על הלחם, לוקחים לבית ספר.
אבל אמרת שיש בעיה במה.
תלוי, נו, עוד פעם. היום לאט לאט הולכים ומסדרים, כיוון שיש מה שנקרא כוח קנייה. אתם יודעים, כל דבר בעולם זה יצא וביקוש. אם אתה הולך למקום ואומר לו, מה, אין לך הכשר, אני לא נכנס, אין לך הכשר, אני לא נכנס, באותו שבוע הוא מבקש הכשר. כי אדם רוצה למכור, מה אכפת לו? למה הוא בא לחנות? לעקרונות או למחירה? למה הוא בא? הוא בא למכור. מה שהציבור יקנה. אם אנשים יקנו צמיגים, תמכור צמיגים. כלל השוק אומר, הכלל הגדול בשוק אומר, שאם יש קונים, טיפש מי שלא מוכר. זהו. זה בסדר. טוב, צריך כשרות וזה, עכשיו אנחנו מדברים מהצד הרבני, כן? אבל בצד, ככה השוק עובד. מה שאנשים רוצים לקנות, מוכרים להם. ואם מישהו הביא משהו למכור ואנשים לא רוצים לקנות, מה הוא עושה? משתדל להיפטר מהסחורה, להביא אחרת, מה שרוצים. סקר שווקים. ברור? יפה. קדימה. ואלו שאין בהם משום בישול גויים, אמרנו, דייסה השוקולד, זנגוויל מרוקח בדבש, בורגול, חיטים שבשלם תחילה חצי בישולם ומייבשם, ואחר כך חוזרו לבשלם בבית. אומרים את ההגדרה? זה בדיוק מהשוט יעלה הדס. מותר לקנותו כדי לבשלו בבית. תורמוסים שלוקים, גם אין בהם, והמחמיר כדעת הארי, שבתורמוסים לא לקחת שגויים, תבוא עליו ברכה. למותר לציין שכל זה... תורמוס זה מין קטנית שהוא עגול צהוב. הוא נראה בגודל כמו העדשים. מכירים את העדשים הסוכריות? סוכריות העדשים הגדולים. זה בערך גודל כזה, צורה כזאת וצבע צהוב. מישהו אכל פעם תורמוס? תורמוס צריכים לשלוק אותו 7 פעמים. מה? איך קוראים לזה באמהרית? שימברה. שטוח, פאץ'. אתה יודע מה זה סוכריות עדשים? שטוחות עגולות. שטוח, כן, צהוב. יפה. איך זה נקרא? שימבירה. ראיתם? למדנו מילה. שורו. עזוב, נו. קיצור תורמוס בעברית, לא נסתבך, נסגור העניין. טוב. למותר לציין שכל זה הוא דווקא שאין כל חשש איסור מצד עצמם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו אומרים שבישול גויים מותר, אותו דבר כמו שדיברנו בפעם הקודמת, בשבוע שעבר, דיברנו על עניין של אפיית גויים, פת פלטר. כל מה שמתירים פת פלטר, מי שמתיר פת אופה במאפייה של גויים, זה דווקא אם אין בעיות כשרות אחרות. כל שאר הבעיות הכשרות נפטרו. הדבר היחיד שנשאר זה. אז אנחנו רואים, עולה על שולחן מלאכים, לא נאכל כמו שהוא חי, אלה דברים שאסורים משום בישול גויים. אותו דבר, פת פלטר, פת אופה. אם כל שאר הדברים בסדר, שלוקה מחתרי ולא מלא תולעים, שלושה חודשים בחום בהודו, כן, ואז הוא בא לאפות לך, ואז אתה מברך, מה מברכים עליכם כזה? שהכל, כי בדרך כלל הבשר הוא עיקר בכל דבר. אז זה העיקר. או כל דבר אחר, באירופה, בן אדם הולך לקנות לחם באירופה, אמרנו שהסיכוי סביר, 50% לפחות, שמרחו את המגשים בשומן מן החי, כי זה התצרוכת באירופה. כל השווקים, כל המפעלים, שומן מן החי, שם 50% תצרוכת. אז יכול להיות שהכל נכון, אתה תדליק את האש ותעשה את הכל, אבל עכשיו אתה אוכל שומן מן החי. לחם באירופה זה בעייתי. בסדר? יפה. אז גם כאן אותו דבר. למותר לציין שכל זה הוא דווקא שאין כל חשש איסור מצד עצמם. כגון שוקולד שכתבנו בסעיף הקודם להתיר בישול גויים, יש לברר אם אין חשש תערובת איסור וכדומה. וישמע חכם ויוסף לקח. עכשיו תראו, מכוח חיים השלים נכתב לפני 40 שנה. מלפני 40 שנה עד היום, כבר יותר מ-40 שנה. כבר השתנו הרבה דברים. היום אנחנו יכולים להגיד באחריות, אין לך מוצר שאין בו חומר לוואי. ואם זה חומר משמר, אז אנחנו כבר חומרים יכולים אולי להתייחס אליו כמעמיד, כי בלי זה הקופסת שימורים הייתה מתנפחת ומתקלקלת, מתחמצנת. אז אולי זה מעמיד, אז אפילו זה לא בטל ב-60. יש כל מיני דברים. הרבה חומרים. אם מישהו יודע כמה חומרים יש, אני אתן דוגמה, הייתי לפני כמה שנים כבר? 25 שנה, כן. 25 שנה. הייתי במפעל ורד הגליל. עם הרב שמואל אליהו, בצפת. אני עבדתי אז בקשרות, הוא רוצה לראות את המפעל הזה. אנחנו רגילים שעל שוקולד יש 7, 8, 9 מרכיבים, נכון? אני ראיתי את הספר שלו, ספר המרכיבים, חומרי גלם, במפעל. אז, אני מדבר לפני 25 שנה, היום יש יותר, כי הם מוצאים מוצרים נוספים. אז היו באזור 117, 118 מוצרים שהרב בדק אותם, כדי, לא מוצרים, חומרי גלם, כדי שיהיו בתוך ה... איפה זה כתוב? זניח. בסדר? אנחנו חושבים שיש חומרי גלם מסוימים, עכשיו בחוץ לארץ הרבה פעמים, פחות מ-2% בכלל לא צריכים לכתוב. מה שיש פחות מ-2%. בארץ עשו תקן, הוא תקן יפה, כי הוא היה בשיתוף הרבנות, שרק פחות מ-1.5% לא צריך לכתוב. זה נכון לרוב המקרים. למה? למה 1.5%? כי 1.666 זה בטל ב-60. זה ביטול ב-60. אז יש דבר שהוא פחות מ-1 מ-60, בדרך כלל הוא בטל. אז זה הסכמו ש... אז אמרו 1.5%. אבל אם זה מעמיד, דבר שהוא גורם לו, אתה יודע מה, שמים בדני, לא יודע, במעדן, כן? שמים ג'לטין. בלי הג'לטין, זה חלב, שקית חלב. זאת אומרת, זה מה שגורם לכל. הוא בטל, הוא לא בטל. כי בלעדיו אין כלום. ברור. כל הדברים האלה צריכים בדיקה וחשבון. כל מה שאנחנו התעסקנו אבל זה לגבי בישול נוכרים. מה שעשינו היום, זה ביררנו את הנושא של בישול נוכרים, כן.
יש כמה מרכיבים שהם
אז חזה לצטרוף או לא חזה, אם יש כמה מרכיבים שהם פסולים. אתה צודק. אני שומר לו, כמה בטיל. ברגע שהוא נכנס והתבטל, גמרנו. שמו את המרכיב השני, גמרנו. אבל יש משהו, לא, חוזר ונאור, כבר נכנס לעוד סוגיות. אתה צודק. אין דבר כזה היום, אני אומר את זה, אין דבר כזה היום לקנות מוצר בלי השגחה. אפילו. פעם אני זוכר, היו מביאים, הבעל מקולת היה אומר לי, לך תגיד לאמא, שעכשיו אני פותח אריזה חדשה, אפשר לקחת תה לפסח. הבנו? היו באים קופסאות עץ, תה ציילוני. קופסאות עץ מרובעות, עם איזה נייר כסף כזה זה סגור, עם עץ למעלה, והיו מוכרים בתפזורת, גם היו מוכרים בתפזורת, אבל היום זה בא בשקיות. זה בקופסאות עץ. ואחר כך היו משתמשים בקופסאות האלה, העץ האלה, לחברות להובלת דירות, כן? קופסאות חזקות. משהו בגודל כזה. אז לפני פסח, אומר בעל המקולת, תגיד לי, אמא, שעכשיו אני פותח קופסה חדשה. למה קופסה חדשה? אני משתמש בכלי חדש, לא זה שהשתמשתי בחמץ, ואז יש קשר לפסח. זה לא יתרבב עם שום דבר, זה בא נטו משם. היום אין דבר כזה. זה יכול להיות לפני 50 שנה. מדוע? כי גם זה שרוצה לשווק תה, רוצה חיי מדף ארוכים. אם הוא רוצה חיי מדף ארוכים, הוא צריך שהתה לא יתחמצן. או לא יהיה רך מלחות. אז מה שמים שם? חומרים, משם מונה חמצון, כל מיני חומרים. כדי שיהיו חיי מדף ארוכים. ואם אתה עושה את זה, אז סליחה, מה זה? בוא נגיד, אולי לחמץ זה פחות בעיה, אבל לפסח יותר בעיה. שואלים מה זה עשוי. יש מחלוקות גדולות בחומרים, חומצה סקורבית למשל. חומר משמר הזה. לא חושב, קפה טורקי נטו, זה כלייה ואז אין בעיה. ולכן גם שתיית קפה לא צריכה להיות בעיה, זאת אומרת, זה כולה גם, אבל קפה זה עולה לשולחן מלכים. איזה שאלה היום, כולם שותים קפה, לא? כמו שאמרנו בתחילת השיעור, חומוס. מלכתחילה פסקו שחומוס זה דבר שלא עולה לשולחן מלכים, לכן אין דין בשביל נוכרים. ראיתם היום חתונה או משהו שאין סלט חומוס? אפילו לערפת במוקטעה הביאו חומוס. שולחן מלכים. ברור העניין. יש דברים שמשתנים, וצריך תמיד לראות לפי המציאות הקיימת. גם הנושא של בישול נוכרים. מציאות קיימת. כי כל העניין הוא התקרבות, והתקרבות נעשית על פי אמות המידה שנמצאים באותו דור. אם אחד יגיד לא, בשבילי זה לא אוכל לעזוב, אתה לא מעניין. בטלה דעתו זה כל אדם. אבל מה הרגילות? בסדר, בעזרת השם, שבוע הבא נראה נושא של שחר של גויים, חלב וחמאה, כן, כל נושא של חליבת אבקת חלב, חלב נוכרי, כל מה שקשור לזה, בעזרת השם שבוע הבא, וזה סיימנו היום. כל טוב להתראות.